ט"ו בשבט עומד להגיע, ותקנת הקרן הקיימת לישראל לטוע אילנות בט"ו בשבט. אתם עושים את זה? עשיתם את זה בטח כשהייתם בסניפים אי שם. גם לא? מה זה שסיפור זה?
כן, סוף
לא
אני
טועה.
למה?
לא יודע
למה, אבל מסורים
טועה. טוב? בטיולים כאילו. טוב, בסדר. ובאמת זה חסר היגיון טועה בעונה הזו. זה האמת. זה לא עונה טובה לנטיעות. יש מחלוקת ראשונים שלמה מה המשמעות ההלכתית של ט"ו בשבט. במשנה במסכת ראש השנה כתוב שזה ראש השנה לאילנות. ומה בדיוק ההגדרה של ראש השנה לאילנות? זו שאלה הלכתית סבוכה. יש לכם שיעורי הלכה, נכון? אז זה לכם כנסו אתכם בשיעורי הלכה לזה. יש מחלוקת בין שיטת רש"י לשיטת הרמב"ם. על בעיקר זה איך אתה ממיין שנת מעשרות ועורלה. למשל, פירות, כתוב שפירות שחנתו, וזו השאלה הגדולה, מה זה חנתו? חנתו לפני ט"ו בשבט, הם שייכים לשנה שעברה, ואחרי ט"ו בשבט שייכים לשנה הזו. מה זה חנתו? זה האם הביאו את שליש הגידול, האם תחילת הגידול, זה לא קשור לנטיעת עצים. בשולחן ערוך, בסימן קל"א, לעומת הרמב״ם, שלא מזכיר את זה, כותב בשולחן ערוך, שנהגו לא ליפול עפר, לא להגיד תחנון בט"ו בשבט. זה המקור, כנראה הראשון, שרואה איזשהו חג בט"ו בשבט. הגר"א בביאורים שלו בשולחן ערוך אומר שזה בגלל שזה ראש השנה. והמגן אברהם מביא מנהג לאכול פירות. תמיד אני חשבתי שאוכלים פירות יבשים בט"ו בשבט, בגלל שעד שהגיע פירות מארץ ישראל לחוץ לארץ הם התייבשו. אבל אחרי זה הבנתי שזה לא נכון, כי אין פירות בעונה הזו בארץ ישראל. היום יש כבר יותר בגלל שיש קירור. בשנתיים שלוש האחרונות למשל יש רימונים, אם שמתם לב, בחנויות. אבל באמת באמת שבעת המינים, רוב שבעת המינים, זה פירות עונתיים. למה אוכלים פירות יבשים זו שאלה בפני עצמה. אבל חשבתי שאולי לפני זה נדבר קצת על ט"ו בשבט כחג של מפגש, נקודת מפגש של עם העולם, עם הטבע. אני חושב שהזכרנו את היחס בין ט"ו באב לט"ו בשבט, נכון? או שלא הזכרנו? סליחה, לא זוכר, סליחה. כתוב שלא היו ימים טובים לישראל כט"ו בשבט וכיום הכיפורים, שבהם בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים. וכל מי שאין לו אישה נפנה לשעה, ויש שם שלושה מעגלים, כך גם הגמרא במסכת תענית אומרת, לא נעים, מביך. קצת, מה שלושת המעגלים היו. מעגל אחד היה של יפות, ובאות ואומרות, אין אישה אלא ליופי. מעגל שני זה של מיוחסות, שהיו אומרות, תן עיניך למשפחה. ומעגל שלישי, לכאלה שלא היו לא יפות ולא מיוחסות, שהיו אומרות, אישה יראת השם איתי תלן. קצת מוזר הסיפור הזה. אבל זה בט"ו באב. מה קרה בט"ו באב? יש לנו המון המון דברים, המון המון טעמים בגמרא מה קרה בט"ו באב. חלק מהטעמים מאוד מאוחרים, כמו שניתנו בו מיתי ביתר לקבורה. חלק מהטעמים מוקדמים, יום שהותרו בשבטים לבוא זה בזה. הבני יששכר, גם בדרושים שלו על ט"ו באב וגם בדרושים שלו על ט"ו בשבט, אומר שברגע שיש המון המון טעמים, מה אנחנו יודעים מזה? כשיש המון טעמים בחזן? סימן שזה לא הטעם, נכון? ברגע שיש המון המון סיבות, סימן שאומרים, הדבר הזה כל כך עמוק, שזה מתבטא בזה וזה מתבטא בזה, מתבטא בזה, מתבטא בזה, אבל אני לא אומר לך מה קורה. אני לא יכול להגיד לך מה קורה. אז אומר הבני יששכר, אני אגלה לכם, ככה אומר. כתוב יום, כתוב ש-40 יום קודם יצירת הוולד, מכריזים בת פלוני לפלוני. ונחלקו חז"ל, רבי יהושע ורבי אליעזר, מתי נברא העולם? האם נברא העולם בניסן או האם נברא העולם בתשרי? רבי אליעזר אומר שבתשרי נברא העולם, ורבי יהושע אומר שבניסן. אומרים התוספות מסכת ראש השנה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, עלה במחשבה לברוא בתשרי, ונברא בניסן. וזה מה שרש"י כותב בפרשת בראשית. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם מידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, שיתף מידת הרחמים בדין. כן, בפרשת השבוע כתוב ביטוי ייחודי שאין בשום מקום אחר בתורה, וידבר אלוהים אל משה. תמיד כתוב וידבר השם אל משה. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם, ואירא אל אברהם אל יצחק אל יעקב באל שדי ושמי הוויה לא נודעתי להם. אז מה הכוונה מסבירים? וידבר אלוהים, זו מידת הדין. בא ריבונו שלנו משה רבנו ומסביר לנו את כל הסיפור של יציאת מצרים. יציאת מצרים שמתרחשת בניסן, אומר הקדוש ברוך הוא, העולם עד היום מתנהל במידת הדין בשם אלוקים. ומה פירוש מידת הדין? פירושו של דבר שהאדם נטבע במשמעות של, כן, של האדם, האדם נטבע לראות כל הזמן את יד השם. כל הזמן לראות את יד השם במציאות, יד השם בעולם. אבל, ולכן לאברהם, יצחק ויעקב, שחיו בה הדורות הראשונים, לא נודעתי להם בשם הוויה, במידת הרחמים. יציאת מצרים חידשה משהו. חידשה בעולם, שאנחנו כל כך ביד השם, שאפילו אם אנחנו לא רואים, ואפילו אם אנחנו לא שמים לב, ואפילו אם אנחנו לא מסוגלים לראות, אנחנו גילוי של ריבונו של עולם. זה נקרא שיתוף מידת הרחמים בדין. אז אם כך, כשבתשרי זה ההיריון של העולם, היום הרת עולם. הלידה של העולם זה בניסן. 40 יום קודם יצירת הוולד, כלומר לפני ההיריון, זה ט"ו בשבט, ט"ו באב, סליחה. כי באמת באמת העולם לא נברא בתשרי, אלא בכ"ה באלול. תשרי, א' תשרי זה בריאת האדם. 40 יום קודם, דיברנו על זה בחנוכה, נכון? כן, זהו, סתם. אז אני לא לגמרי סנילי, הייתי במבוכה. אז כן, אז 40 יום קודם זה ט"ו באב. 40 יום קודם כ"ה באדר, שזה תחילת בריאת העולם בפועל, זה ט"ו בשבט. כלומר, הקדוש ברוך הוא מכריז, העולם, נקרא לזה, מותאם לרצוני, העולם מותאם לחפץ השם. בט"ו באב זה חפץ השם כפי שהוא נמצא, אפשר לקרוא לזה, בעולמות העליונים. ובט"ו בשבט זה כפי שהוא מתגלה בפועל של המציאות, בשיתוף מידת הרחמים בדין, ב"אני הוויה". ולכן, כל הכישרון של הצמיחה של המציאות, כן, היא נמצאת בט"ו בשבט. ולכן, עוד פעם, היום הזה זה יום של מפגש, יום שמפגש בין המחשבה העליונה, בין מחשבתיים של ישראל שקדמה לכל, בין תורה שקדמה לעולם, לבין המציאות בפועל. איזה משקפיים אנחנו מתבוננים, מרכיבים כדי להבין את המציאות. לכן אנחנו נפתח קצת, ננסה לפתוח קצת, את הסוגיה הזו של ה... נקרא איזה של היחס אל הטבע. יש שיר של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הוא היה משורר בתקופת העלייה השנייה, אתם מכירות, חיבר הרבה ספרים. חידש שירה עברית שהקדימה את זמנה. עד אז כולם כתבו, וגם אחריו, כולם כתבו בחרוזים. אם תסתכלו נניח משורר שחי באותה תקופה, ביאלי, מה שמכונה משום מה משוררנו הלאומי. אז הוא כתב בחרוזים את כל השנים שלו. תסתכלו משורר מופלא שקראו לו יץ רימון, מכירים? הוא משורר פלא, לא מפורסם כל כך, כתב בחרוזים. בערך, אני חושב ש-50 שנה אחרי זה התחילו לכתוב במה שקרוי חרוזים לבנים, זאת אומרת בשורות של שיר, אבל ללא חריזה. אחד השירים האלה נתפס בספר אורות הראייה, יש לכם את זה? אני לא יודעת להקריא שירים, אבל נקרא את זה בכל אופן. רואים פה? לחשי ההווי. אז קודם כל נקרא את כל השיר. יש פה בנות שלמדו במגמת ספרות? כן? או שלא? לא. אז אני לא צריך לחשוש מאוד מחוסר ההבנה שלי בספרות. תלחש לי סוד ההוויה כולה. חיים לי יש, כך נא, כך. אם יש לך לב, ובלב דם, שרע על ייאוש, לא זיהמה. ואם ליבתך ערלה, תרחש לי הוויה, ויופי, לא יקסימך, סורה מני סורה, הריני לך אסורה. עכשיו באמת באמת, הרב קוק חשב בעברה אשכנזית. אז לכן היינו צריכים לקרוא איזה סורה מני סורה, הריני לך אסורה. ואז משקל יותר נכון. עם כל צפצוף עדין, כל יופי חי, לא הדר שירת קודש, אך זרם אש זרה לך יעוררו, סורה מני סורה, הריני לך אסורה. ודור יקום וחי, ישיר ליופי וחיים. ועדנה בלידי ינק מטל שמיים. ומהדר כרמל ושרון שפעת רזי ההוויה תקשיב אוזן על חי. ומעדן שירה ויפיר חיים אור קודש ימלא. וההוויה כולה לא תדובב, בחירי הריני לך ניתרת. אז המשורר מתחיל מלחש ומסיים בדיבוב, בדיבור. כלומר, ישנו מצב שיחידים, יחידים שומעים איזשהו לחש, והלחש הזה הוא לא בא מפרט כזה או אחר, אלא מההוויה כולה, מהמציאות כולה, המציאות כולה בין הגשמית, בין הרוחנית, כן, בין העולם הזה, בין העולם הבא, בין העולמות התחתונים, בין העולמות העליונים, הכל, 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 יש איזשהו לחש. והלחש הזה הוא לא לחש שמתרחש רק, כן, כלומר, כשאנחנו יוצאים החוצה, אז אנחנו בין קולות המואזין לאימהות שמחפשות את הילדים שלהם שיצאו החוץ, אנחנו שומעים גם את הציפורים, נכון? באזור השקיעה. לא יודע אם זה עושים, רואה זה? שומעים את זה פה? זה לחש שהוא לא לוחש אליי, הוא פשוט מתלחש והולך. לוחש את ההוויה לי, זה אומר שיש איזשהו, כן, מגע, יש איזשהו קשר, יש איזשהם חיים שהם לא רק קיימים ואני חווה אותה, אלא ההוויה מדברת. ומה הסוד שהיא אומרת? חיים לי יש, כך נא כך. ובתנאי שיש לך לב, ובלב דם. לב זה התנועה שמניעה את כל החיים. כשנניח איזו עבודה שהיא בלב, הביא אומר זו תפילה, אומרים חזר. כלומר, התפילה היא הנקודה שבה כל, נקרא זה כל המחשבות העליונות, כל החוכמה העליונה, כן, ליבי רער בחוכמה, איך כל החוכמה העליונה, כל הרצונות, עכשיו בונים מחדש את כל החיים. לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. כשאדם יש לו לב נשבר, פירושו של דבר, כן, הזכרנו את זה, שהוא, כן, הוא מאוד מאוד קשור למהות של הדברים, והוא מספיק פתוח כדי שהלב שלו יתרחב, ייבנה, הוא לא כנוס בתוך עצמו. אבל הלב צריך שיהיה לו דם. אם ללב אין דם, אז המפגש עם ההוויה הוא מפגש שחונק את האדם. הוא מפגש שהמציאות, כן, שאדם אין לו כלים לספוג, להכיל, לחיות את אותו סוד גדול. ובדם הזה עצמו יש דם שלפעמים הוא מלא ייאוש, ולפעמים לא. ייאוש זה מצב כזה ענקי. כי ייאוש, כשנניח שופנהאואר מתאר, שואל למה לא להתאבד. הפילוסוף, פילוסוף חשוב בשליש האחרון של המאה ה-19. הפילוסוף נקרא זה הפילוסוף של הפסימיות. הוא כזה מתאר, נניח באיזו צורה ספרותית, אומר, תמיד כל אגדות הילדים, איך הן מסיימות? מה? איך המלך והמלכה? איך חי ובואו שלום. אבל למה תמיד זה מסתיים שם? למה אף סיפור לא מתחיל מהמלך והמלכה הגיעו לארמון? אז אני אספר לכם למה. כי באמת אף אחד לא חייבו שלום. בסוף, או מריבות, בסוף התחילו צעקות, אבל לא מספרים דברים. כלומר, אין טוב בעולם. ואם יש טוב, הוא חסר משמעות. אז אם כך הוא שואל את עצמו, למה לא להתאבד? ענה שופנהאואר תשובה חכמה מאוד. אומר, אם אתה מתאבד, פירושו של דבר שהייתה לך תקווה. והתייאשת מהתקווה. ואת למה אתה מתאבד? אתה אומר, היה אמור להיות משהו ולא קרה, נכון? אבל אם מעולם לא היה אמור להיות משהו, אז אין פעם להתאבד, נכון? התאבדות זה סוג של צעקת מחאה נגד איזושהי תקווה שנחזרה. אז המיואשים הגדולים זה דווקא אנשים המקווים מאוד. המיואשים הגדולים זה אנשים שהיה להם איזושהי תקווה שהתנפצה. עכשיו, הרעל הזה של הייאוש, זה אומר, יש תקוות, יש מציאות, יש מציאות, אני מסוגל, כן, ליצור את היחס, אבל כל פעם שאני יוצר יחס על המציאות הזו, זה עוד יותר מחליש אותי, כי אני רואה עד כמה אני רחוק. אני רואה עד כמה המציאות הזו עוד יותר, כן, מציגה לפניי את חוסר היכולת לספוג אותה. ולכן, אם אני מלא ייאוש, עדיף שאני לא אשמע את הסוד של ההוויה. עוד מעט את הספר אני תסיע. אבל הסוד הזה, שהוא קיים, שהוא נוכח, אתה מסוגל את כל החיים שלך לבנות לאורו. ולכן ההוויה לוחשת לאותו אדם מיוחד, כן, אותו אדם יחיד, תלחש לסוד. כן, היא לוחשת לו, אם יש לך לב, ובלב דם שרע לי, ושלא זה אמרו. כן, תיקח את הסוד הזה. עכשיו, היא מחלקת להוויה לשני חלקים את האנשים. חלק אחד זה אם ליבדך ערלה. ערלה אטומה, כן? ומלתם את עורלת לבבכם. מה זה עורלה? עורלה פירושו של דבר משהו שחופה על הלב ולא מסוגל הלב לא מספיק מסוגל להיות פתוח להקשיב. אם ליבתך ערלה, תלחש לי הוויה, ויופיי לא יקסימך. סורה מני סורה, הריני לך אסורה. אדם, תראו לעצמכם, אדם איבד, איבד את החוש ליופי, איבד את החוש לסגב, איבד את החוש לגדלות. הוא עומד אטום. יש אשתי מורה, ומדי פעם מגיעים כל מיני אלונים של ארגון המורים אלינו, יש שם אחת לכמה זמן מצוקה של מורים, שיוצאים לטיול שנתי, ולא יודעים איך לשכנע את התלמידים לרדת מהאוטובוס. באוטובוס, ככה מתוך הזה מתברר שאיך הם עושים באוטובוס, אוטובוס כל הדרך מואפל, יש מקדימה סרט, עכשיו הגעת למחוז החפץ, ומתברר שזה לא החפץ שלך, זה החפץ של המורים. התלמידים מעוניינים להמשיך לראות את הסרט. למה אנחנו צריכים לרדת? ואם אנחנו יורדים למטה, אז אנחנו יורדים עוד עם מוזיקה, שתאטום אותנו להסתכל. ואתה עומד מול מציאות, מה אתה עושה עם אדם? היופי לא מקסים אותו. הוא לא מסוגל להיפתח, הוא לא מסוגל להקשיב, הוא לא רואה את היופי. פשוט הוא רואה אותו, וזה פשוט נשאר אדיש. המצב כזה, אומרת ההוויה, אתה לא יכול לשמוע את הלחישה. ואם אתה לא יכול לשמוע את הלחישה, אתה לא תגלה את הסוד. כי במצב כזה, כשאתה עומד מול מציאות של יופי, שאתה בכלל לא קולט, מול מציאות של יופי שאתה בכלל לא מסוגל לתפוס, אתה משתמש במציאות, נקרא לזה באופן טכני. אתה לוקח, אבל תמיד אתה לוקח את החלק הגלוי. כשאנחנו אוכלים, אומרת התורה, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי אם על מוצא פי השם יחיה אדם. אז אדם כשהוא אוכל, הוא אוכל באופן כפול. הוא אוכל לחם, אבל כשהוא אוכל לחם, הוא גם יוצר יחס חי עם ריבונו של עולם. כשאנחנו צמים, בפרט ביום הכיפורים, אז אנחנו באים ואומרים, הנה, אותו כלי, אותו אותו אופן שבו מתגלה חיות פי השם, אותו אופן שהחיים, כן, הקשר החי בינינו לבין ריבונו של עולם מתגלה, אנחנו עכשיו בלי מחיצות. אנחנו לא מגלים את זה דרך איזושהי השתלשלות שמתגשמת בלחם, ומתגשמת בלחם, לא סתם מתגשמת בלחם, יש איזושהי חיוניות מיוחדת בלחם. כן, יש איזושהי חיוניות מיוחדת באוכל, יש איזושהי חיוניות מיוחדת ברחבת החיים, באסתטיקה של החיים, בטעם הטוב, ביופי. לא, אנחנו עכשיו חוזרים אל אותו מקור ושורש. כן, אם ליבתך ערלה, אתה, ככל שאתה יותר ויותר עסוק בטבע, אתה יותר ויותר מתגשם. כן? אתה לא מסוגל לראות את הסוד. אתה משתמש בעולם הטבעי וזה הורס אותו. אתה משתמש בעולם הטבעי ולא קולט אותו. כן? תראו לעצמכם, נניח שאתם יוצאות לטיול מעובדת לעין עקב. הייתם שם פעם? שם בדרום, מתחילים מעובדת, נכון? יש שם עין עקב עילי שהוא מאכזב את כל מי שמגיע אליו, כן, שמיים, יש שם קצת צמחייה, אז הולכים ויש שם קניונים והכל, וחם, חם, חם מאוד. ופתאום אתם מגיעים לעין עקב. הגעתם לעין עקב, ריק שם, ואתם קופצות למים, כיף חיים. וזה כיף שהוא לא סתם כיף בגלל שהגעתם למים, אלא זה הקונטרסט, הניגוד שבין המדבר והשקט המדברי לבין המים. וכשמגיעים למים אתה עדיין שומר על איזשהו מימד חרישי, כי אתה יודע שאתה לא רוצה להפריע, אתה לא רוצה להפריע לעולם. אתה נמצא עם הרבה הרבה ענווה, אתה נמצא עם הרבה הרבה הקשבה, אתה נמצא, ופתאום שומעים איזה רכב 4x4 שמגיע משדה בוקר, וגם הם נכנסים למים. ותרגיש שהם שוחים אחרת. כי הם לא עברו את המדבר, הם לא עברו את הטיול הזה. אין להם את התחושה הזו שהמים האלה הם חלק ממשהו הרבה 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 יותר גדול והרבה יותר רחב. הם משתמשים במים האלה, אבל בצורה מאוד מאוד מצומצמת. וזה נקרא ליבתך ערלה. אם ליבתך ערלה ובפנים לא יקסימך. כן, היופי זה פירושו הקשבה, הקשבה לקצב של העולם, הקשבה להתפענחות שהיא לאט לאט כמו שיר. אם ליבתך ערלה, הרי מלך האסורה. עכשיו יש צד שני. עם כל צפצוף עדין, כל יופי חי, לא הדר שירת קודש, אך אש זרה בחיי עוררו. ואת האש הזרה, ממי אנחנו מכירים? ביטוי תנכי. נדב... זאת אומרת, שבעצם פה, ולכן רציתי שנלמד איזו פסקה באורות הקודש, אם נצליח, ללמוד אותה. כן, זרם אש זרה בחיי עוררו, סורה מני סורה ומני לך הסורה. מה פירוש אש זרה? איך זה קשור לנדב ואביו? אבל כאן רואים תנועה הפוכה, אדם שמכיר את היופי, אדם שהיופי כן, מעורר אותו, אדם שהצפצוף העדין נשמע לאוזניו, אבל במקום לקלוט את הסוד, הוא קולט אש זרה. כן? זה צד שני. שניהם אסורים. שניהם בעצם מבטאים איזשהו ייאוש מאוד מאוד עמוק. ייאוש מאוד עמוק מהסוד של המציאות. כלומר, או שאתה אטום למציאות, או שאתה אטום לגודל. שני המצבים האלה הם מצבי ייאוש. כשאתה עצמך עומד בתור אדם בודד, כן, אז הסוד, כן, כזה סוד לא מתגלה, לא, או אתה מסוגל להקשיב לו בלחש. פתאום הוא שומע, או שהמציאות אומרת לו את זה, או שהוא רואה את זה, ודור יקום וחי. ישיר למה? ליופי. ישיר ליופי וישיר לחיים. יש פה איזושהי, נקרא איזה בעיה דתית קצת. הוא לא ישיר, לא יקרא בשם השם, נכון? לא כתוב. אלא הוא ישיר ליופי וחיים. ומה יקרה עוד? עדנה בלי די ינק מטל שמיים. וגם זה ביטוי שנמצא במקומות אחרים אצל הרב קוק. כתוב בחז"ל שיש טל שאיתו הקדוש ברוך הוא עתיד להחיות מתים. מה זה הטל שאיתו עתיד הקדוש ברוך הוא להחיות מתים? מה זה תחיית המתים? תחיית המתים, פירושו של דבר, המצב שבו, אולי נפוך, המוות זה המצב שבו הגוף לא מסוגל לעמוד בקצב של הנשמה. הגוף לא מסוגל לעמוד ברוחב הגדול של החיים. והמוות בא ואומר בבת אחת שני דברים. מצד אחד יש לנו אמון. יש לנו אמון, עובדה שהקדוש ברוך הוא מחיה אותנו 70 שנה, 80 שנה, 90, 120 שנה. והחיים האלה באים ואומרים, יש תקווה, יש קשר, יש אפשרות. המוות בא ואומר שאי אפשר לעמוד, אפשר לקרוא את זה בתחרות הריצה הזו עם הנשמה. זה לא טוב לנשמה, זה לא טוב לגוף. ואז הם נפרדים. הנשמה הולכת ומזדככת נקרא לזה הקצב האיטי שבו היא חיה, בגן עדן. הגוף הולך ונפתח, הגוף הולך ומתמזג עם אדמתה של ארץ ישראל, ולכן אומרים חז"ל שגם מי שנקבר בחוץ לארץ, יש לו גלגול מחילות, והוא מגיע בחדש לארץ ישראל. גלגול המחילות, אז תמיד נראה לנו איזה, נכון, איזה כל מיני מנהרות כאלה שנפתחות, ואז כל העצמות מתגלגלות, ואז נפתח איזה חור, והם יוצאים לארץ. לגלגול מחילות זה משום סליחה, מחילה וכפרה. האדם שנקבר בחוץ לארץ, צריך מחילה. צריך, במחילה הזה כמו גלגול נשמות, כלומר, זה משהו שמופיע דרך המון המון גלגולי מסיבות שאנחנו לא צריכים לראות בדיוק את הקשר בין. אחרי זה אדם מגיע מחדש לארץ ישראל ומתרחב. והוא כן סופג משהו מהסוד של ההוויה שמתגלה בארץ ישראל עד שהוא מסוגל מחדש להתאחד עם הנשמה. זה תחיית המתים. תחיית המתים זה המצב של התיקון של חטא אדם הראשון. זה היכולת לחיות חיי קדושה בגוף. ויש טל. כדי לחיות את המתים, ישנו טל. מה ההבדל בין טל לבין גשם? גשם זה ה... אנחנו... חז"ל אומרים שכנסת ישראל ביקשה שלא כהוגן מהקדוש ברוך הוא. נרדפה לדעת את השם אלוקנו כגשם. אמר הקדוש ברוך הוא, גשם לפעמים נגלה, לפעמים נחסה. אלא אני אהיה כטל לישראל, טל לא נעלם לעולם. ולכן אנחנו צריכים לבקש על הגשם ולא צריכים לבקש על הטל. אנחנו אומרים בהתנדבות מוריד הטל. אם לא אמרנו מוריד הטל, אנחנו לא חוזרים. כי משיב הרוח מוריד הגשם, אנחנו צריכים לעשות. מוריד הטל, הקדוש ברוך הוא עזר מוריד הטל. והטל, פירושו של דבר, איזושהי פגישה, אפשר לקרוא לזה, בין העולם לבין ריבונו של עולם. הלא מה זה טל? טל זה הפער שבין ה... כזה, הטמפרטורה, שעדים, כשהם נוגעים בקרקע, הם נהיים מים, נהיים רטובים. הבוקר אנחנו רואים איזה לחות. הלחות הזה זה הטל. הלחות הזו היא מופיעה כל הזמן, אפשר לקרוא לזה, כביטוי שמיימי, כביטוי של אמון מתמיד של הקדוש ברוך הוא בעולם. האמון המתמיד הזה, הוא לא מותנה במעשים שלנו. כשאנחנו אומרים, משיב הרוח ומוריד הגשם, אז יחד עם זה אנחנו אומרים, אם שמוע נשמע עם מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, ונתתי גשמכם בעיתם, ואם לא, וחרף השם בכם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. טל תמיד. ויש נקודה שבאה ואומרת, עוד לפני שאנחנו מסוגלים להתגלות בבחירה, עוד לפני שאנחנו מסוגלים להתגלות בדרך קנה המידה ההכרתי שלנו, יש נקודת אמון. נקודת האמון הזו זה מה שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו. למשל, ביציאת מצרים, כשאפילו משה רבנו אומר, הן לא יאמינו לי, אומר שם רש"י, הם מאמינים בני מאמינים. ואתה, שאמרת, הם לא יאמינים, וסופך לא להאמין, שתגיד שמעון האמורים. וזה לא אומר, משה רבנו, משה רבנו. וישנה נקודת אמון שבכלל לא תלויה בהתגלות שלה. הם יכולים להיות עובדי עבודה זרה, הם יכולים להיות מה שהם. כן, להתגלגל למקומות הכי נוראים שיכולים להיות, ועדיין יש טל, אהיה כטל לישראל. הטל הזה, אותה נקודת אמון באה ואומרת באמת, למרות שהרבה פעמים נראה לנו שיש איזשהו פער, שהוא לא ייתכן להשוות, לגשר בין החושיות של העולם לבין חפץ השם, כשאתה מצליח לתפוס את הסוד, אהיה כטל לישראל. כן, אז דור יקום וחי, יתנער מהייאוש, יתנער מקדושה שערלה אל הטבע, קדושה שמתנגדת אל הטבע, קדושה שבאה ואומרת, כן, איפה נמצא ריבונו של עולם? רק במשהו שהוא מנותק מהחיים, או בז לכם. והדור יקום וחי, ישיר ליופי וחיים. כן, שירת החיים שלו תהיה הפגישה עם הטבע, ואם הפגישה הזו יינק מטל שמיים, כן, אז מתחיל תחיית אמיתי, וכמו שחז"ל אומרים, כן, או נביא יחזקאל אומר את זה, שגאולה פירושו של דבר תחיית אמיתי. כן, גאולה, יש את כל החזון העצמות היבשות, זה תחיית אמיתי. ועדנה בלי די ינק מטל שמיים. מה פירוש עדנה בלי די? יש עדנה, כן, עוד פעם, ביטוי עדנה, אנחנו גם כן צריכים להסתכל עליו קצת. יש עדן שהוא מופיע ואנחנו, אין לנו כלים להכיל אותו. אז הוא מבריק בתור ברקים. עדנה בלי די נינק מטל שמיים, פירושו של דבר שיהיה יחס בלתי אמצעי, יחס קבוע בינינו לבין טל השמיים הזה. ואז אותו סוד יתגלה. ומהדר כרמל ושרון שפעת רזי ההוויה, תקשיב אוזן אחד. אז זה לא רק סוד, כן, אלא יש שפע של רזים, שפע של, כן, גילוי של סודות, ומעדן שירה ויפי חיים אור קודש ימלא. אותה עדנה תהפוך להיות עדן, ואותו טל שמיים יהפוך להיות קודש, אור קודש ימלא. והוויה כולה לא תדובב בחירי, הרי נלך מותר. זה היחס העקרוני בין הטבע לבין הקודש. בסדר? עד כאן, הכל ברור? אז נמשיך הלאה. תעצרו אותי עם משהו לברור, בסדר? ואתם יכולים לעשות לי ככה עם הכל ברור. גם, בסדר? זה גם אפשר. אז נתחיל קודם כל מהמצב של ליבתך ערלה ויופי לא יחסים. יש לנו, נקרא לזה שני תיאורים אפשריים למצב של לב ערל. יש תיאור של חול ערל ותיאור של קודש ערל. קודם תיארנו את החול הערל. כלומר, את המצב שבו אדם הוא קולט את הצד הגלוי של המציאות, הוא ניזון מהמציאות, הוא משתמש במציאות, הוא משתמש בטבע, אבל הוא לא רואה בטבע שום צד של סגל, צד עליון יותר. הוא רואה את זה כפשוט צד אחד מהחיים. אדם כזה, אם נשאל אותו, כזה טוב לטוב, טבע הוא טוב, טבע הוא רע, טבע הוא... טבע זה חלק מהמציאות, זה פשוט אנחנו נמצאים אותו. מה קורה לאיש קודש, לאדם שיש לו תביעות של קודש? הוא מרגיש במצב כזה שהטבע חונק אותו, שהטבע הוא... הוא מקטין אותו, הוא בז לטבע, הוא בז למציאות, הוא בז למציאות, ולפעמים יש לזה כמה רמות. כמו למשל, אתה עומד מול יכולת, נניח כשאנחנו בגן הילדים, בגלל הילדים מלמדים אותנו שירי ילדים. אני לא יודע איזה שירי ילדים לימדו אתכם. לימדו אתכם את יונתן הקטן? אוקיי. יונתן הקטן, כמה צלילים זה? סול, לה, סי, דו, רי. חמישה צלילים. זה כל המנגינה. מתוחכמת מאוד בשביל חמישה צלילים, למען האמת. אבל... חמישה צלילים. מנגינה מאוד פשוטה. עוד שיר של ילדים דתי. נניח, נקים ונקים, הייתם שרות? זה הניגון הכי מהיר שחיבר שלום הפעם לדחת, 5 דקות חיבר. נקים ונקים 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 וכשאתה שר את זה, אתה משוכנע שהאפר הוא דל, נכון? וממנו הקדוש ברוך הוא מקים אותי. כשזה לא נכון. מקימי זה מקים, רק יש שם כל הזמן שפות של יוד. ההופכי יצור, אגם הר, אז מה זה ההופכי ההופך? אז מה זה מקימי? מקים. הוא מקים מאפר את הדל. רק בשיר זה משתנה. אז מקים מאפר דל, גם כן. ארבעה סגים, רוב, גאונות. ועדיין. עכשיו, אדם פתאום רוצה לשמוע מוזיקה מורכבת. אדם רוצה לשמוע עכשיו משהו. באיזשהו שלב מרגיש שתי תנועות. בוז למוזיקה הפשוטה וגם הוא יודע שכדי לשמוע את המוזיקה המורכבת הוא חייב להפסיק לשמוע את המוזיקה הזו, כי האוזניים שלו כבר רגילות למשהו מהיר ופשטני, והוא לא, אז הוא פורש, הוא מתמלא פרישות מזה, והפרישות הזו היא מלאת, אפשר לזה אפילו כעס על המוזיקה הפשוטה הזו, היא מלאת בוז, כי הוא רוצה משהו יותר גדול. עכשיו נתאר לעצמו אדם שהוא נמצא באמצע. הוא לא שמע מוזיקה גדולה, אין אפילו דמיון איך נראית מוזיקה גדולה יותר. הוא רק יודע שפה זה לא. אז מה הוא עושה עכשיו? הוא שונא את המציאות הקטנה, ואין לו אלטרנטיבה. אז איפה הוא נמצא עכשיו? הוא נמצא בעריבות. הוא נמצא במצב שבו הוא שונא. הוא שונא את הטבע, הוא שונא את המציאות. הוא בא וחולם שהקדוש ברוך הוא יברא לו כנפיים, והוא יצא מהעולם הזה שכל כולו בית סוהר, מהעולם הזה שכל כולו חונק, מהעולם הזה שכל כולו מקטין אותו. והתחושה הזו היא תחושה, שהתחושת המחנק הזו, היא באה וגורמת לו, נקרא לזה, להתייחס בחשדנות לכל, כל הופעה של חול, לכל הופעה של טבע. יש את זה...
מה זה
לא צריך, הוא כזה. זה לא ברירה.
לא ברירה.
מה?
לא
תמיד. אפשר את המציאות, אבל לא אפשר להיות המציאות. כן. כן.
אז
נכנס לחוסר עונים. נכון. הכל נכון. כל התשובה נכון. נכון? זה לא נכנס לגמרי לחוסר עונים, כי הוא יודע למשל שמרכז החיים שלו יהיה תפילה, מרכז החיים שלו יהיה תורה. ומה יהיה עם העולם? חסר משמעות. זה לא חוסר אונים, לפחות בעולם דתי. יש לך, זה כל כמה ספרים יש. הרבה יותר כיף, מה? מאשר... עכשיו נכון, הוא מדי פעם צריך לאכול. הרב שך, להבדיל. הרב שך, אז הוא מתאר, הוא כשהיה נער, הוא נסע... ללמוד באיזו ישיבה. בדרך נגמר לו הכסף, אז לא יכול לנסוע. אז הוא פשוט נעצר באיזו עיר אקראית, עיירה אקראית, ונכנס לבית מדרש. נכנס לבית מדרש, ופשוט ישב שם ולמד, עד ששמו לב כמה נשים שמסתובב איזה בחור שם. אז את השאריות של הלחם היובש, הם היו נותנות לו. וזה מה שהוא היה אחר. פעם בשבוע, לכבוד שבת, הוא החליט שהוא צריך לחבש את הבגדים. כי בא לו בגד להחלפה. אז הוא היה מכבס את החולצה. ועכשיו זה לא נהיה חולצה רטובה. היה תולה אותה בעליית הגג של בית המדרש. ופשוט עומד שם ליד החולצה 4-5 שעות, חורף של פולין, בלי חולצה, יושב ונמד שם, עד שהחולצה הייתי פשוט. ככה הוא חי שנים. היה טוב לו, הוא נהנה מזה. והוא עומד לה תלוי, בחיים אולי היה תלוי באוכל, אולי היה תלוי בשינה, אולי היה תלוי בשינה. מסביבו, נניח, יכולה להתפתח גישה שלמה שנעה בין חוסר החשובה של החיים האלה לבוז, וגם לתפיסה שבאמת זה מזיק. זה מזיק. אדם שהוא פתאום משועבד, משועבד לסדרי אכילה, משועבד לסדרי שתייה, משועבד לסדרי שינה. הוא לא... הוא מסכן, הוא חומרי. הוא לא יכול באמת להיות אדם חופשי לחלוטין. ואם אתה עכשיו פתאום צריך לשעבד את עצמך לדבר הזה, זה... היה יהודי, הסבא מנוברדוק. נוברדוק זה הייתה, היו לרב ישראל סלנטיאר, היו כמה תלמידים. אחד התלמידים, היה סבא מסלובודקה, אז זו שיטה אחת, הסבא מכן, כל המקרו סבא, לא יודע מה, והסבא מנבד. סבא מסלבודקה, זאת אומרת, רבי סייס סלט רבי אברהם צריך לעבוד על המידות. סבא מסלבודקה, מה, איך אנחנו נעבוד על המידות? כל הזמן תאר לאדם כמה הוא גדול. וככל שהוא יבין שהוא גדול, הוא יתבייש לחטוא, כי זה לא... נכון. אז הסבא מסלבודקה בא כחלק מהשיטה הזו, הוא מאוד מאוד הקפיד על צורת ההופעה של בחורי הישיבה שלו. צריכים להיות, לדאוג ליופי, לדאוג לנוי, כי הם יבין השם. עכשיו רציני. רוב הסיר, לא יודע אם רוב, אבל המון שיחות שהוא דיבר על המדרגה של האדם הראשון לפני החטא. למה? כמה בעצם אנחנו שם. יש כל מיני עטיפות, אבל לשם אנחנו שואפים. הסבא מקנר דיבר על משהו אחר. הוא היה טען שאדם צריך להיות מלא סדר. אם הוא היה מלא סדר, הוא יכול להתחיל לבנות לעצמו עבודה. הסבא לוורדוק היה הפוך לחלוטין משניהם. הוא אמר, אדם צריך לדעת שהוא חטא זה אפס מאופס. חסר. כלום. אין לו... הוא פשוט לא מעניין. ותלמידיו היו ממש מצד אחד משפילים את עצמם עד אפר. למשל, יש ביטוי בחז"ל, תלמיד חכם שנמצא רבב בגדו, כתם, חייב מיתה. אז בסלבודקה איך הסבירו את זה? צריכים להקפיד, נכון? בלוורדוק היום אומרים, תלמיד חכם שנמצא רק רבב אחד על בגדו, חייב מיתה. כי איך אתה שם לב לבגדים שלך? איך זה מעניין אותך? והם באמת היו... היו עכשיו משוגעים לגמרי. בא... יש סיפורים על תלמידי לוורדוק שהסובייטים אסרו אותם. והם ככה למדו תורה, והסובייטים אסרו על זה. אז הוא עומד שם קצין רוסי, הוא אומר, תשמעו, אם אתם תמשיכו ככה, אני אראה בכם. אז הוא צעקו לו, זה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא, אתה חושב שזה אתה? אז הוא אומר, טוב, אז אני לא אראה בכם. אז הוא אומר, מה אתה חושב שזה, אתה לא יראה בנו? זה הקדוש ברוך הוא לא יראה בנו. הם לא ויתרו לו. אז בסוף הוא אמר, טוב, אם משוגעים אין לי זרק אותם. ועכשיו, אז יש סיפור כזה, שעשינו מלוורדוק, הוא היה מקים ישיבות. הוא גם כן, יש יכולת כלכלית, הוא מקים, בלי שוב, בלי גבול. יום אחד הגיע איזה רב אחד לאחד מגדולי עשירי אירופה. הגיע ודיבר איתו לישיבה שלו. תוך כדי הדברים מגיע סבא מלוורדוק. דופק בדלת, החורף, הוא מגיע עם בוץ בנעליים, עם מעיל נוטף, נכנס, נעמד על השטיח של בעל הבית, צמידים ככה. תגיד לי, ככה אומר השם, תגיד לי, מה זה כל זה שווה? בקבר אתה תיקח את כל הדברים האלה? זה חסר טעם בכלל. במה אתה משקיע? בכלום, ככה אומר. אני הולך להציע לך עכשיו הצעה שהיא הרבה יותר שונה מהכל. יש לי כמה ישיבות שאתה יכול להחזיר. זה, עם זה אתה תלך. כל השאר חסר אותה יותר. פסוק. כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחרות כבודו, נכון? זהו. אותו עשיר שמע, אמר בסדר. ישב, רשם לו צ'ק, נתן לו תרומה הגונה למוסדותו. אחרי זה הוא משאיר לדבר עם הרב ההוא, ונותן לו גם תרומה. לפני שהרב השני כאן, הוא אומר, תשמע, הרב, העשיר, הוא אומר לו, הרב, אני יש לי שאלה, לא באמת לא, זה סתם מעניין אותי. לי יש ישיבה, בסדר מנובר בקש ישיבה, אני צריך לחלקל תלמידי חכמים, הוא צריך לחלקל תלמידי חכמים, למה נתת לו כפול ממה שנתת לי? זה מה אני אגיד לך בדיוק למה. הסבא מלוורדוק הגיע, אתה ראית, נעמד שם על השטיח, לכלך לי את השטיח, בוץ, מסתכל, אומר, זה לא שווה כלום. כלום. אתה, ואז, בסדר, מה שהוא עושה שווה, נכון? מה, אני ראיתי אותך מגיע, אתה נזהר אותה, פורטת את המגיל, ותישבת בעתינות על ספה, התפעלת קצת ממה שקורה פה. סימן שגם לי יש חלק, נכון? אז חצי חצי. לך יש חלק, לי יש חלק, הכל בסדר. אז כמעט החצי. הוא שלא את הכל. אז יש אופציה. יש אופציה. וזה, אבל זה, זה אופציה מאוד מאוד רדיקלית. כלומר, זה בא ואומר, אין לנו, זה לא מעניין, זה לא תופס מקום. החזון איש מתאר שמי שלומד תורה לשמה, יש לו תיאור מופלא, אבל שמי שלומד תורה לשמה, הוא מאבד את תחושתם. ויש איזה סיפורים בלי סוף. אנשים ש... היה פעם אחד מגדולי ישראל, אשתו, אתה תמיד מכינה לו תה, בלילה כשהיה לומד, או ביום, לא יודע. וברוסיה לא היה סוכר, זאת אומרת, היו קוביות סוכר, לא יודע אם אתם יודעים את זה. אתה שם לו שתי קוביות סוכר, היה סתם קוביית סוכר, שותה, קוביית סוכר, אם נפחן את השנייה, וגומר את התה. יום אחד, היא באה אשתו, ורואה שהוא גמר את התה, ושתי הקוביות נשארו שם. והיא שאלה אותו, מה קרה? למה היום לא שמתי? אז הוא אמר, שמתי. תמיד התפלאתי שהקובייה לא נגמרה. מה התברר? כפתור נפל לו. הוא למד, שם את הכפתור, שתה את התה. עכשיו הוא היה רגיל תמיד שמתי מחליפים את הזה, כשזה נגמר, נכון? זה נגמר. אני פשוט נשאר. אז הוא לא שמת. ויש סיפורים כאלה, אופציות היו, ככה סיפרו לי שני אנשים שהיו בשתי סיטואציות. פעם אחת שהצ'ונט של הישיבה התחלקל, לא אחת פעם אחת של הישיבה. התחלקל זה היה נורא. נתנו לאופציות היו ומישהו יריח לי. אופציות היו אחר. וסיטואציה שנייה זה היה דגים שהתקלקל. אתם יודעים, דגים קולקלים זה... משהו שנייה. עוד סידור אחר. ומישהו כזה אומר לו, הרב זה מקולקל. זה לא מעכב את עונג שלך. אז יש מציאות כאלה. טוב, אנחנו נחזור הלאה. מתישהו.